פרק מספר 90 של טוטחניישן, ברוכים המצטרפים לפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית, שסוגר 9 עשורים של פרקים, וזה גם הפרק ה-14 שאנו מקליטים בצילה של מלחמת חבורת ברזל, ועוד פרק של ניצחונות ליגה, שמתארכים לכדי 8 ברציפות מאז תחילת שנת 2024, כשהקבוצה שלנו מעפילה מזה כמה חודשים טובים למקום הראשון בטבלה וממשיכה לכבוש בצרורות, וכבר עכשיו יחס השערים של ארסנל עומד על פלוס 46, והוא טוב יותר מיחס השערים שהיה לקבוצה של מיקל ארטטה בסיומה של העונה הקודמת. בהחלט מספרים מרשימים שעליהם ועל עוד הרבה דברים מעניינים נדבר היום בפרק עם חברי הפאנל שלנו, אז בואו נציג אותם. קודם כל נציג את הפאנליסט הקבוע שבהם, הלא הוא סנדר זוננברג. אהלן סנדר.
אהלן, מה קורה? ומקום ראשון לא סתם, אלא לפחות עד ה-31 לחודש.
נכון, וואלה, זה הרבה זמן להתענג עליו, לפחות, מה שנקרא.
כן, בואו נקווה שזה ימשיך ככה.
כן, כמובן. ומאחר ודניאל ונועם לא יכלו ליטול חלק בהקלטה של הפרק הזה, כמיטב המסורת אנחנו מנצלים את ההזדמנות כדי לתת את הבמה כאן אצלנו בטוטחניישן לפאנליסט אורח שמתארח בפעם הראשונה העונה, אבל כבר בפעם השלישית בסך הכל, הוא כמובן חבר במועדון אוהדי ארסנל בישראל. אני אומר שלום וברוכים החוזרים לרועי שרון. אהלן רועי.
אהלן יורי, אהלן סנדר, ערב טוב ושבוע טוב לכם ולמאזינים ולמאזינות שלנו, וערב טוב ושבוע טוב, שוב מהפסגה, קר שם למעלה, תתלבשו חם, אנחנו בדרך לגומלין בליגת האלופות.
זהו, רועי, אנחנו חיכינו עד שהקבוצה תעלה למקום הראשון בטבלה כדי לארח אותך פה אצלנו, אז אתה רואה, תראה איזה כבוד קיבלת שאתה מתארח כשאנחנו בטופ.
כבוד גדול, ונכון להקלטת פרק זה, אנחנו גם אחרי טקו בין ליברפול לסיטי, שעוד יותר חימם לנו את הלב, ויאללה.
כן, וזו תוצאה טובה לארסנל, שלמעשה משאירה אותה בפסגת הטבלה של הפרמייר ליג, עד לחזרה מפגרת הנבחרות, והשאלה הראשונה שאני ככה רוצה להפנות את הדיון שלנו, נוגעת למימד הלחץ הפסיכולוגי, שבשלבים הללו של הכניסה לישורת האחרונה של העונה מתחיל לתת את אותותיו, ואני רוצה לשאול אתכם חברים, בעקבות המאבק המשולש שנוצר העונה על תור האליפות, כשנותרו 10 משחקים בלבד לסוף העונה, האם לדעתכם בשלב הזה של העונה מבחינת ארסנל עדיף להיות הרודף או הנרדף דווקא? סנטר, אנחנו נתחיל איתך.
אני חושב ש... יותר נכון עבורנו להיות הנרדף. ראינו מה קרה, זאת אומרת, בשנה שעברה, ואני חושב שארסנל עכשיו יכולה לעשות את עצמה אחרי, זאת אומרת, אחרי הכישלון במרכאות, כן, שאיבדנו את זה ממש ברגעים האחרונים, אני חושב שעכשיו אנחנו קצת יותר מוכנים לזה, קצת יותר בוגרים, סגל קצת יותר עמוק. אז אני חושב שארסנל השנה לגמרי צריכה ויכולה לעשות.
אני מתחבר לרוח הדברים של סנדר, אבל אני מחזיק בדעה שיותר יתאים לארסנל להמשיך ככה עד סוף עונה כי הרודפים. ראינו ברצף המשחקים האחרונים שלגמרי הגדלנו את הפרש השערים, היינו עם יכולת יוצא דופן על קר המגרש, רצף המסירות, הביטחון שהשחקנים עלו, לפעמים זה קצת עלה לנו ביוקר בפציעות, לצורך העניין מה שהיה בשפילד, עם מרטינלי, שכרגע לא יהיה זמין. לדעתי, אנחנו מסוגלים ויכולים להתקדם ולנשוף בעורף של ליברפול וסיטי.
כן, ואני חושב שאני גם מצטרף למה שאתם אומרים, בעיקר לאור חוסר הניסיון של הקבוצה במעמדים האלה. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד שחקנים צעירים, הרבה מאוד שחקנים ש... לא כל כך מנוסים בלהיות במקום הראשון, בלשמור על המקום הראשון. עבורם זה אולי מאבק של עונה ראשונה או אולי עונה שנייה. על תור האליפות, ואני חושב שבמקרה הזה יכול להיות שכמה שאפשר יהיה למשוך את, העניין הזה של להיות איפשהו אולי במקומות, במקום שתיים, אולי שלוש, ואז כאילו אולי באמת ממש בפוטו פיניש לעקוף, זה אולי היה יותר נכון מבחינת ארסנל. עכשיו הם כן במקום הראשון, לא יודע איך הם התמודדו עם זה, זה באמת מבחן מאוד מאוד חשוב, מבחן בגרות מאוד מאוד גדול עבור הקבוצה של מיקל ארטטה, ויהיה באמת מאוד מאוד מעניין איך הם התמודדו עם זה.
אני רק יוסיף עוד נגיעה קטנה, אם המשחק בין ליברפול לבין סיטי היה מסתיים בהכרעה, ואנחנו היינו מפסידים, או אנחנו נפסיד בסיטי, אז שם כבר הפער היה יכול לגדול לכדי 4 נקודות, 5 נקודות, אפשר שתלוי מי הייתה מנצחת במשחק ביניהם, אבל בגלל שהם סיימו בטקו, אז גם הפסד שם, זאת אומרת, זה לא קטסטרופה.
אני מסכים.
זה נכון, זה נכון מאוד. טוב חברים, אז באמת היום בפרק אנחנו נדבר על עוד שני צעדים חשובים שארסנל עשתה בדרכה אל היעד הנחשף שלה, ואנחנו ננתח את הניצחונות שהיא השיגה בליגה על שפילד יונייטד בחוץ ועל ברנטפורד בבית. אנחנו נתכונן למשחק הקרוב והחשוב שמצפה לקבוצה לפני היציאה לפגרה, בבית נגד פורטו, בגומלין שלב שמינית גמר ליגת האלופות, ואנחנו גם נחזור במנהרת הזמן למפגש ההיסטורי שהיה בין שתי הקבוצות הללו בפינת הנוסטלגיה שלנו. היו היה, בהחלט יהיה מעניין. ובואו נפתח את הסקירה של משחקי השבוע האחרון עם משחק הקצוות בין שפילד יונייטד לארסנל, ובהתאם לציפיות המוקדמות, פערי הרמות בלטו מהשנייה הראשונה במשחק הזה, מה שבסופו של דבר גרם לארסנל להשוות את השיא של עצמה לניצחון החוץ הגבוה ביותר בפרמייר ליג, 6-0 לתותחנים שפשוט לא ריחמו על שפילד יונייטד האומללה, ופשוט מחצו אותה בביתה וגרמו למחצית מהקהל באצטדיון שלהם לעזוב כבר בסביבות הדקה ה-25 של ההתמודדות. אז רואי, נראה היה אפילו יותר קל ממה שחשבנו, לא?
אני אגיד כמה, איך אמרת לנו בוואטסאפ, אם זה היה עכשיו כדורגל במגרש ליד הבית, סביר להניח שהיינו מחליפים כוחות במחצית, בהפסקה. לא היה נעים לצפייה, אבל לנו היה נעים מאוד. הקבוצה באמת המשיכה את היכולת המדהימה מהמשחקים שקדמו לפני כן, הצלחנו להגדיל את הפרש השערים, אפילו בן ווייט שלרוב הוא לא מפקיע, נתן גול של סקורר, ותכלס, אני הייתי גם שם אפילו מחליפים, כאילו זו הייתה הזדמנות לשים שחקנים כמו אינקטיה, שלרוב אני לא מתלהב, גילוי נאות לראות אותו משחק, או את אמיל סמיטרו מחזיר לו קצת הביטחון, ריס נלסון, אבל סך הכל, משחק לפנתיאון, 6-0, מספר זוגי ככה, אני אהבתי את מה שראיתי.
כן, ונראה היה שגם השינויים הטקטיים שביצע המנג'ר שפילד יונייטד, קריס וילדר, כשהקבוצה שלו נקלעה אחרי רבע שעה לפיגור של 3 שערים, פשוט לא עזרו. הוא פתח עם רביעייה אחורית שכוללת את אוסטין טרסטי בעמדת המגן השמאלי, שזה עמדה לא טבעית שלו, ובוקאיו סאקה פשוט התעלל בו. אז וילדר עבר למערך של 5 שחקני הגנה, וזה עדיין לא עזר לו. הוא חטף עוד 2 עד הדקה ה-40, ובכך הפך את ארסנל לקבוצה שהכי מהר בהיסטוריה של הפרמייר ליג, כבשה 5 לרשת של היריבה שלה ממועד פתיחת המשחק. בכל אופן, וילדר יכול להתעודד שהקבוצה שלו לא חטפה יותר מ6 שערים במשחק הזה, כי זה באמת יכול היה לקרות. וסנדר, בוב, נדבר על המספרים הסטטיסטיים האסטרונומיים, אפשר להגיד, של המשחק הזה. 23 ניסיונות של ארסנל לאיים על השער של שפילד יונייטד מול 4 בלבד של הקבוצה המארחת. 9 הלכו למסגרת מול 0 של שפילד יונייטד. פוזשן, שליטה בכדור, מעל 80%, וכמובן בכמות המסירות, 828 מסירות שהשלים ארסנל מול 143 של שפילד יונייטד, XG 2.1 של ארסנל מול 0.23 של הקבוצה המארחת.
כן, אז בדיוק הנתון הכי מעניין כאן בכל הנתונים זה הפסים, באמת. אני לא חושב שאי פעם ראיתי משחק כדורגל עם כזאת כמות של פסים לקבוצה אחת. זה בדרך כלל כמות של קבוצה אחת בשתי משחקים אולי. זה באמת, זה כמו, שפילד זה לא, הם לא בריאים בליגה, זה לא הרמה. אני קצת חולק עליך, בקטע שאמרת, לא ריחמנו עליהם. במחצית השנייה דווקא כן ריחמנו עליהם.
נכון. כבר אתה יודע, כבר יצר הרחמים כבר באיזשהו מקום יצא.
יכולנו להשחיל עוד איזה אחד או שניים, אבל כן, נרגיש שהורדנו את הרגל מהדוושה.
כן, ואתה יודעים מה, זה טוב מאוד שארסנל, במיוחד בשבועות האחרונים, כובשת בצרורות, זה, מה זה חשוב? בטח שהליגה הוא כך צמודה, אז היחס שערים הזה סופר חשוב, בטח שעד לפני 3-4 משחקים לא היינו במקומות שאנחנו נמצאים עכשיו.
לגמרי.
אז כן, נתונים מרשימים, וקצת כואב לי על שפל למען האמת, כי זה באמת, אתה יודעים, יש משחקים שאתה רואה ואתה אומר צריך, זה עלול להיות מסוכן. זה כאילו, אני באמת הרגשתי כאילו אני רואה צפרים חולון נגד ארסנל. כאילו זה היה רחוק מאוד מלהיות משחק כדורגל.
כן, ומבחינת מסירות, אתה הזכרת את הנתון הזה של 828 מסירות של ארסנל, שזה נתון שלא רואים בכל משחק, אז ביחס ל-56 הדקות ששוחקו נטו במשחק הזה, ארסנל מסרה מסירה מדויקת כל 4 שניות בממוצע. ואגב, וויליאם סליבה מסר במשחק הזה 27 מסירות מדויקות יותר מאשר כל שחקני שפילד יונייטד הצליחו למסור ביחד. ליתר דיוק, 169 מסירות מוצלחות היו לסליבה במשחק הזה, ובכך הוא שבר למעשה את ה-C לכמות המסירות הגבוהה ביותר ששחקן של ארסנל מסר במשחק פרמייר ליג. ועכשיו חברים, כמובן החידה אליכם. מי היה השחקן שהחזיק בשיא הזה לפני סליבה?
אני מאמר על ססק פאברגס.
אימור יפה. סנדר, מה האימור שלך?
הייתי אומר פירס.
אז אימורים יפים חברים, אבל לא, לא הראשון ולא השני. מי שהחזיק בשיא הזה עד סליבה היה אלכסיס סנצ'ס. כן, שימו לב שכבר אלכסיס סנצ'ס הוא...
משום מה לא מפתיע אותי.
כן, הוא כבר התשובה ללחידה שנייה ברציפות שאני ככה מציף בפניכם, אז פעם הבאה שאני אציף איזו חידה, ישר לזרוק אלכסיס סנצ'ס, ויש מצב שאתם פוגעים באמת בתשובה הנכונה. וחברים, מעבר לנתון של ה-XG ההתקפי, שווה גם להתעכב ולהגיד כמה מילים על ה-XG ההגנתי שהיה לנו, גם במשחק הזה וגם בכל 7 משחקי הליגה האחרונים, מאז החזרה ממחנה האימונים בדובאי, שימו לב למספרים הבאים, נגד קריסטל פאלאס, ה-XG הנגדי שלנו היה 0.35, נגד נוטינגהם פורסט 0.41, נגד ליברפול 0.41, נגד וסטהאם 0.33, נגד ברנלי 0.27, שפילד יונייטד 0.23, וזה באמת מספרים מרשימים מאוד, ולכן רואי, אני ככה רוצה לשאול אותך מבחינה טקטית, מה להשקפתך הופך את ההגנה שלנו לכל כך יעילה בחודשיים וחצי האחרונים?
מרגיש לי, לשאלתך, תקשורת טובה וביטחון, אתה יודע, ביטחון שלדעתי באמת, כמו שסנדר אמר, התפתח לאט לאט עם כל כיבוש שער שעשינו במשחקים האחרונים, בין אם זה 5-0, 4-0, 6-0, והבנה שיש לנו פה קבוצה מאומנת ועומדת טקטית יותר טוב לפי דעתי, מכל הזמן שאני אוהד ארסנל יותר מאי פעם, יש שחקנים באמת שאני רואה אותם, אני כל כך שמח לראות אותם עכשיו משחקים, בין אם זה קיביו, בין אם זה גבריאל, שנהיה חיה רעה, רביעיית הגנה באמת בין הטובות בליגה.
זהו, ואני רוצה באמת להתייחס לנקודה הזאת, אתה הזכרת את קיביו, שבאמת השתלב בצורה מאוד טובה ברביעייה האחורית, ופשוט מעלים לחלוטין את הזיכרונות לזינצ'נקו, לטומיאסו, וכמובן גם לטימבר, שעדיין לא כל כך יצא לנו לראות אותו, אבל בכל זאת, ואותי באופן אישי זה מאוד מפתיע, ולא פחות מפתיעה אותי העובדה שאנחנו מסתדרים בעצם עם רביעייה, שכוללת 4 בלמים כביכול בטבע שלהם, כן?
נכון,
כי
הרי
גם
נכון.
בן ווייט... גם כי ביורים בלמים, ואז תוסיפו לזה את סליבה ואת גבריאל, ויש לנו רביעייה של בלמים. אז איך אתם, סנדר, איך אתה מסביר את הכימיה הטובה הזאת של רביעיית בלמים כזאת שנוצרה לנו?
אני חושב שזה משהו שאנחנו רואים בכלל, בכל העמדות, לא רק בבלמים, אם זינצ'נקו פתאום נהיה קשר אחורי, אני יודע מה, מרטינלי בא לעזור מאחורה, ופתאום דקלן רייס מחליף מקום עם אודגור, אתה רואה את זה לאורך כל המגרש, אז אין שום סיבה שזה לא יעבוד גם מאחורה, מה גם שאני חושב שהארטטה עובד איתם על זה, זאת אומרת, קורה מצבים שקבוצה נמצאת תחת איזושהי התקפה, ושחקנים לא נמצאים במקומות שלהם, ושחקנים צריכים לדעת לתפקד בכל העמדות האלה באזור הזה, כי אם פתאום עכשיו, אני לא זוכר נגיד מי זה היה לפני איזה שניים, שלושה משחקים, אני זוכר שפתאום בן ווייט היה באיזשהו שלב באגף השמאלי, והיה מגן שמאלי לאיזושהי התקפה ששוחקה נגדנו, ואז הוא החליף מקום עם השחקן שבעצם היה איתו שם, ואני חושב שזה בסדר וזה טוב מאוד שזה קורה, וטוב מאוד שאנחנו יודעים, זאת אומרת, למצוא את המקום של כל שחקן בכל עמדה איפה שצריך.
כן, בהחלט, מסכים איתך לחלוטין, ואיזה כיף זה עבור המנג'ר לראות שיש לו סגל כל כך מגוון עם כל כך הרבה אפשרויות. שאלה אחרונה ככה למשחק הזה, רואי, המצטיין שלך במשחק, מי השחקן שככה הכי הרשים אותך?
תשמע, התשובה הראשונה שלי זה דקלן רייס, קפטן העתיד של נבחרת אנגליה, אבל אני רוצה להצטרף לרוח הדברים שהתחלת להגיד על קיוויור, ואני אחזק ואוסיף שלפי דעתי הוא מנצל את הבמה. הוא מנצל את ההזדמנות באמת ששחקנים שקדמו לפניו, כמו זינצ'נקו וטומיאסו, לא נמצאים כעת, בין אם פצועים או בין אם לא מתאימים כרגע לשיטת המשחק, ו... כיף לראות אותו משחק, אפילו כובש מפעם לפעם, שימשיך ככה.
אוקיי, סנדר, המצטיין שלך?
אני חושב שבמשחק הזה דווקא בן ווייט. זאת אומרת, אני שמח לראות שהוא לא נתן איזושהי הברקה מלבד השאר, אבל אני חושב שלראות מגן ימני של הארסנל, מעורב בכל כך הרבה שערים, אני לא זוכר מתי היה לנו דבר כזה, זה פשוט נפלא לראות מה שמתפתח ממנו. מה גם שהוא מהשחקנים האלה שאתה לא ממש מרגיש, אבל יש לו תרומה מטורפת, והמשחק הזה גם כן, מבחינתי, את העובדה שהוא הגיע לכיבוש שער, זה גם כן, זה גם משהו.
כן, והזכרת את העניין הזה של מעורבות בשערים. אנחנו לאט לאט מתחילים לראות בעונה הזאת יותר ויותר שחקנים נכנסים למספרים גבוהים בכל מה שקשור למעורבות בשערים, משהו שנזכיר קצת את העונה הקודמת. אנחנו כבר רואים 5 שחקנים בדאבל פיגרס בכל מה שקשור למעורבות, כמובן בוקאיו סאקו בראש הטבלה, אבל גם מרטין אודגאור, גם מרטינלי, גם דקלן רייס, וכמובן קאי הוורץ שפורח לאחרונה, שתכף נתייחס גם אליו בדיון של המשחק הבא, אבל בהחלט אנחנו מתחילים ככה לראות יותר ויותר מספרים גבוהים, שאנחנו הורגלנו בעונה הקודמת, וקצת ביקרנו את ארסנל על כך שככה דלה התקפית, השחקנים שלא הגיעו לעונה, אז הנה יש הרבה שחקנים שהנה, סוף סוף הם הגיעו לעונה, ומתחילים לספק את המספרים הגבוהים הללו. טוב, בואו נעבור עכשיו למשחק השני שהיה לנו השבוע, המשחק הביתי נגד ברנטפורד, ובניגוד מוחלט לטיול בפארק שהיה לנו בברמל ליין, הפעם השחקנים של הארסנל וגם האוהדים שלה, צריך להגיד, פשוט ירקו דם אחרי מעל חודשיים שהדופק שלי בכל אופן היה די רגוע במשחקים של הקבוצה, וכבר שכחתי מה זה לשבת מול הטלוויזיה ולקסות ציפורניים. הפעם זה היה סיפור שונה לחלוטין. תומאס פרנק והקבוצה שלו הגיעו לאמירייטס בעיקר כדי לתסכל, ובמידה רבה גם הצליחו, אבל בסופו של דבר המילה האחרונה הייתה של ארסנל ושל קאי הוורץ, שבזהה למשחק הקודם בין הקבוצות העונה העניק לארסנל את שער הניצחון החשוב 4 דקות בלבד לסיום המשחק, שער שבמידה מסוימת הזכיר את השער של תיארי אנרי בדקה ה-90 נגד מנצ'סטר יונייטד למי שזוכר. ורואי, כמה שהאוהדים הספידו את הוורץ בחודשיים האחרונים, הוא פשוט לא מפסיק לספק את הסחורה, גם מבשל אבל בעיקר כובש. זה היה המשחק הרביעי ברציפות שהוא כבש לזכות ארסנל, רצף שהוא השיג לראשונה בפרמייר ליג.
אני לא זוכר מתי פעם אחרונה כל כך שמחתי משחקן של ארסנל שמשכנע אותי לאכול את הכובע. אני לפני הצפייה במשחק הזה, חברים, אני ראיתי טקו. טקו מתסכל, חתום על המשחק הזה. ואני כל כך שמח ומודה לארטטה שנתן לו את הזמן שהוא צריך, הוורץ, ואת הביטחון שהוא צריך, ומסוג השחקנים שאם תיתן לו הזדמנות ולאט לאט תכניס אותו ככה בהדרגה, הוא יחזיר לך, והוא באמת יחזיר לנו בזמן ונתן לנו ביטחון ותקווה לקראת הגומלין באלופות.
כן, בהחלט. וסנדר, בכל זאת המשחק הזה הלך קשה. ואני כן רוצה לנסות להבין באמצעות הפרשנות שלך, מה לדעתך הפך את המשחק הזה להיות כל כך קשה עבור ארסנל, ועד כמה לדעתך החיסרון של מרטינלי, שככה רואי הזכיר אותו, השפיע לדעתך?
אז אני לא חושב שזה מרטינלי, אני חושב שמה שפרנק עשה עם ברנטפורד, ההכנה שהוא עשה איתה למשחק, הייתה הכנה באמת הכי טובה שהוא יכול לבקש. כי מה הוא עשה? הוא בעצם ראה את המשחקים האחרונים של ארסנל. הוא ראה שארסנל כל הזמן מנסה לגמות את המשחקים כמה שיותר מהר, ומה שהוא עשה זה פשוט, אוקיי, תצופפו מאחורה, כולם אחורה, ופתאום ראינו ארסנל שברוב דקות המשחק הייתה ארסנל של עד לפני הניצחונות הגדולים שלנו ב4-5 המחזורים האחרונים. ארסנל שמתמסרת בלי סוף, חוסר יצירתיות, ולא ארסנל שבעצם קטלנית ובאה וגומר את המשחק מהר. ואני חושב שבגלל זה בעיקר המשחק היה קשה. אני לא חושב שהחיסרון של מרטינלי היה פה פקטור, כי עוד פעם, הם צופפו את המשחק הזה, זה לא שמרטינלי פה יכל לעשות אחד על אחד על מישהו ולהישאר לבד מול השאר, כי המשחק היה צפוף, אז הוא היה מחזיר אחורה, ומחזירים לו את הכדור, ועוד פעם אחורה, וכן הלאה.
אני רוצה לשאול אותך אם לדעתך עצם הידיעה שניצחון במשחק הזה יכול לעלות את ארסנל, לפחות באופן זמני, למקום הראשון בטבלה, יצא מידה כלשהי של עצבנות אולי במשחק של השחקנים שלנו?
אני לא חושב. אני חושב שהשחקנים שלנו כבר די, הם לא, זה כבר, יש פה כבר חבר'ה שרצים פה כמה עונות, וכבר יודעים להתמודד ברמות הכי גבוהות, והדברים האלה זה כבר לא תירוץ. זה לא העונה הראשונה שלנו עם ארטטה או במקומות האלה, וארסנל צריכה לדעת להתמודד עם הדברים האלה, גם אם הלחץ הוא עליה.
כן, ואתה יודע, סנדר, אני נוטה מאוד להסכים עם מה שאמרת בתחילת דבריך, כי גם אני חושב שברנטפורד באו לשחק את האנטי כדורגל המובהק ביותר במשחק הזה. כמות הזמן שהם הצליחו למשוך הייתה פשוט בלתי נתפסת. מתוך 105 הדקות ברוטו שהמשחק הזה נמשך, רק 49.5 דקות אשכרה שיחקו כדורגל. מדובר בפחות מ-50% מזמן המשחק. השחקנים של ברנטפורד פשוט ניצלו כל הזדמנות כדי ליפול על הדשא, ורוב ג'ונס השופט פשוט קנה את זה פעם אחר פעם. זה מאוד הזכיר לי את הטקטיקה ש... פורטו הפעילו במשחק הראשון בין הקבוצות בדרגאו, שגם שוחק בפועל פחות מ-50 דקות באותו משחק, ומעבר כך אפשר היה לראות שתומאס פרנק צפה היטב באותו משחק, כי חוץ מעיקרון בזבוז הזמן, ראינו עוד כמה עקרונות דומים. למשל, הוא שיחק במערך של 3-5-2, מערך מעובה קשרים, שכל שלושת הקווים בעצם משחקים קרוב מאוד אחד לשני. ראינו גם מאבקים עיקשים בתוך הרחבה במצבים הנייחים, מה שמנע מארסנל לייצר את היתרון המשמעותי הזה שהיא נוהגת לייצר, כשיש מצבים נייחים, כשיש קרנות, ובאופן טבעי גם האקס-ג'י של ארסנל במשחק הזה היה יחסית נמוך למשחקי הבית שלה, רק 1.55, כלומר, הייתה לברנטפורד תוכנית משחק ברורה, סוג של ניסיון לחכות את מה שפורטו עשתה בהצלחה. למזלנו זה לא הספיק לה כדי לחזור אפילו עם נקודה, אבל היא בהחלט הייתה קרובה לכך. ורואי, מי שקירב אותה ליעד הזה הוא לא אחר מאשר אהרון רמסדל, שאנחנו דיברנו עליו בפרק הקודם, והבנו את החשש מכך שכבר למעלה מחודשיים הוא לא שיחק, מה שאסור היה לפגוע בביטחון העצמי שלו ובתיאום מול שחקני ההגנה, והנה החששות שלי ושל סנדר התממשו בצורה הישירה ביותר, אפשר לומר.
אני מבין מה אתה אומר, ועדיין אני מהחבר'ה שיושבים ביציע של אהרון רמסדל. אני ראיתי אותו, באמת, ליבי יצא אליו. הבן אדם כאילו לאט לאט איבד את הביטחון, ירד לספסל, ראה איך ראיה לוקח לו את המקום ומפגין יכולת על פניו הרבה יותר טובה. אני לא באתי אליו בטענות, את האמת, בגול הזה, בגול השוויון. ורגע שאני רוצה גם לציין לטובה, זה את הקבוצה, מיד בתום המשחק, הם באו לעודד אותו, אמרו לו, הכל בסדר, הכל טוב, אתה עדיין יש לך את זה, you still got it. תודה רבה.
וגם אני רוצה לציין שהם תמכו בו מאוד גם במדיה החברתית. עלה עכשיו גם פוסט לדף הפייסבוק שלנו, של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, אז תראו שם איזה כמות של אהבה, איזו כמות של חיזוקים, השחקנים, ואפילו האנשים שקרובים למערכת, אפילו כמו איאן רייט, פשוט מאוד הרעיפו על אהרון רמסדל אחרי המשחק הזה, כדי ככה קצת לרומם את רוחו.
דוד רייטי.
לגמרי. לגמרי. כן, ורואי גם, אתה יודע, צריך גם להתייחס לשתי הצלות המרשימות שהיו לו במשחק הזה, ככה שזה סוג של שני הצדדים של רמסדל, אפשר להגיד, ראינו במשחק הזה.
הבן אדם עדיין פנטר, ואני שמח שאתה אומר את זה. אני עכשיו בדיוק נזכרתי, לדעתי, תקנתי אם אני טועה, זה היה עונה שעברה, או לפתי שתי עונות, היה לנו משחק מול לסטר, הייתה ביתה חופשית, הוא עדף את זה כל הדרך למעלה לשמיים, בין העדפות באמת יותר מרשימות שראיתי משוערים.
כן, זה נבחר גם לעדיפת העונה, אם אני לא טועה. בטח של ארסנל, לא טועה אם זה בפרמייר ליג היה, אבל יכול להיות שגם בפרמייר ליג זה נבחר להצלת העונה, עדיפת העונה או מה שזה לא יהיה.
נכון, נכון.
כן. סנדר, עוד שחקן שחשוב מאוד להזכר ברשימת המצטנים במשחק הזה הוא בן ווייט, שמפגין יכולת מצוינת יחד עם כל הקבוצה בחודשיים האחרונים. במשחק הזה הוא רשם 100% הצלחה בתיקולים, 89% דיוק במסירות, 63 מסירות מוצלחות, וכמובן שני בישולים לשני השערים שהובקעו, ובכך הוא הפך למגן הראשון מאז אקטור ביירין נגד שפילד יונייטד באוקטובר 2020, שהצליח לייצר שני בישולים באותו משחק.
כן, אז קודם כל, למה אתה אומר בן ווייט? תקרא לו בשמו האמיתי, דיוויד בקאם.
אתה בא להגיד בנג'מין, כן? אבל...
תשמע, יש לו הגבעות, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים אותו עם הגבעות מאוד מרשימות, וכן, אני שמח לראות שזה עובד, ואני שמח לראות את החילופי מקום שלו עם סאקה כל פעם שם על הקו, וכן, הוציא שם תמיד, אני חושב שזה היה לאיבן טוני. כן, תשמע, אני מאוד מבסוט ממנו, על מה שהוא נותן לנו קבוצה, ואם כבר הזכרתי את איבן טוני, אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, אם למישהו היה ספק ועדיין חושב ששווה לנו להביא אותו, אז אני חושב שהמשחק הזה... הראה לכם למה אנחנו לא צריכים שחקן כזה.
גם אחרי הביתה שלו, שככה אהרון רמסדל עדף בצורה הזה, שזה, אתה יודע, זה יכול להיות שער העונה בפרמייר ליג אחרי הדבר הזה.
נכון, אבל תסתכל רגע בצורה אובייקטיבית על התרומה שלו למשחק. זה באמת סוג של אובמיאנג. שחקן כזה שאתה לא רואה את התרומה שלו, הוא לא, אין לו אחד על אחד. יש לו סיומת, על זה את זה אף אחד לא יכול לקחת לו. אבל... הוא שחקן שהוא יותר נטל על הקבוצה, רב עם השחקני, רב עם השופט, אבל פעם שהוא מקבל את הכדור ברחבה, אז הוא נותן את השאר, ואני לא חושב שארסנל צריכה עוד אובמיאנג כזה, ארסנל צריכה חלוץ, היא לא צריכה שחקן שעושה בלגן. בלגן יש לנו, היה לנו מספיק, אך לא צריכים עוד.
כן, בלגן כבר עזב, בלוגן כבר עזב.
גם נכון.
רואי דעתך בעניינו של איוון טוני?
אני מאוד מתחבר לרוח הדברים, באמת, כאילו ראינו במשחק הזה את הקרקטר שלו, את האופי שלו, באמת לא מתאים, וזה עשוי להרוס את השקט התעשייתי. אחרי שסיימנו עם המשחק הזה, ראינו שהבן אדם, לא תודה, אל תגיע לקבוצה שלי.
יותר מזה, ג'זוס, אני די משוכנע שאם עכשיו טוני היה אצלנו, אולי עושה מספרים יותר גדולים מג'זוס, כי ג'זוס זה בדיוק אותה הבעיה. הוא אמנם יש לו את הדריבל, אבל הוא לא נותן מספרים גדולים. אני חושב שאיבן טוני גם כן לא ייתן מספרים גדולים, כי הוא יותר נטל מאשר מועיל.
כן. טוב, אבל בשורה התחתונה, תשמעו חברים, ניצחנו במשחק הזה, וארסנל למעשה הפכה לקבוצה הרביעית בהיסטוריה של הפרמייר ליג, שפתחה את השנה האזרחית עם 8 ניצחונות רצופים בליגה. בכל 3 המקרים הקודמים, הקבוצות שעשו זאת זכו בסוף העונה בתואר האליפות. טפו, 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 כן? ואלה היו מנצ'סטר יונייטד ב-2009, ליברפול ב-2020 ומנצ'סטר סיטי ב-2021. ומעבר לכך, ארסנל רשמה ציון דרך של 70 כיבושים אחרי 28 משחקי ליגה, שהפעם האחרונה שהקבוצה שלנו הגיעה ליעד המרשים הזה, בשלב כל כך מוקדם של העונה, הייתה בעונת 1963-64, באמת הרבה מאוד זמן אחורה, ואם כבר הולכים אחורה בזמן, אין טיימינג יותר מתאים מלהכניס את פינת הנוסטלגיה שלנו בתותחניישן, הלא היא פינת היו היה, אז בתור יריית הפתיחה, בואו נשים פתיח ונצא לדרך. אוקיי, אז היום בפינתנו היו היה, אנחנו קופצים 14 שנים אחורה בזמן, ליתר דיוק לתשעה במרץ 2010, אז למעשה הייתה הפעם האחרונה שארסנל הצליחה לעבור את שלב שמינית גמר ליגת האלופות. והאמת, יותר מדי זמן אם חושבים על זה, ובזהה לחלוטין למצב שבו נמצאת הקבוצה שלנו היום, גם אז ארסנל פגשה את פורטו בשלב הזה של המפעל, וגם אז המשחק הראשון בין הקבוצות נערך באצטדיון הדרגאו והסתיים בתוצאה 2-1 לקבוצה הפורטוגלית, כשמשחק הגומלין נערך באצטדיון אמירייטס, כשארסנל עם הגב אל הקיר וחייבת לנצח.
כן, ומבחינת ההרכב של ארסנל, אז ראינו שם שמות כמו סול קמבל, בקרי סניה, אבו דיאבי, גאל קלישי, שסס פאבריגס, הקפטן הקבוע, נהדר מאותו משחק בגלל פציעה, וארסנל פתחה את המשחק הזה בצורה סוחפת. ממש יצאה כמו מילואה של תותח. אחרי 9 דקות היא כבר רשמה 5 מצבי הפקעה, ובדקה העשירית היא באה על סחרה כשסמיר נסרי מסר מסירת עומק, וניקולס בנדנר ניצל את ההתנגשות בין השוער של פורטו לשחקני הגנה, ותוך כדי גלישה כבש את השער הראשון לזכות ארסנל. כעבור רבע שעה, בנדנר כבש את השני שלו, כשדחק מקרוב כדור רוחב, כשבישל לו ארשבין מאגף שמאל.
כן, ובדקה 63 נכבש בעצם השער הכי יפה במשחק הזה. אם אתם זוכרים, זה היה סללום מאוד מרשים שביצע סמיר נסרי בין 3 שחקני הגנה של פורטו בצד הימני של הרחבה, ומשם שלח ברגל ימין כדור מדויק לפינה השמאלית התחתונה של השער. יש מצב שזה גם היה שער העונה של ארסנל באותה עונה. ועוד 3 דקות עברו, ועמנואל לבואה, זוכרים אותו? כבש עוד שער בהתקפה מתפרצת של ארסנל, אחרי שאנדרי ארשבין סידר לו את הבישול השלישי שלו במשחק, וניקלס בנטנר השלים את השלושער האישי שלו בתוספת הזמן בפנדל מדויק, אחרי הכשלה על עמנואל לבואה ברחבה, ובסופו של דבר המשחק הזה הסתיים ב-5-0 לארסנל, שסיימה אותו עם לא פחות מ-12 איומים למסגרת, וכמובן עם הכרטיס לשלב הבא, לשלב רבע הגמר של המפעל. אז רועי, נתחיל איתך, מה אתה זוכר מהמשחק ההוא?
אז באמת יצא לי לצפות במשחק הזה שוב, ואיזה שמות נוסטלגיים היו לנו שם, לטובה ולרעה. אם דיברנו על המשחק הקודם של ארסנל מול ברנדפורד, כאן שיחק מנואל אלמוניה, ואני פה מדבר למאזינים ומאזינות שלנו, שמדברים על היריבות, so called יריבות בין דוד ראיה לרמסדייל, אם הייתם באותה תקופה וראיתם את אלמוניה משחק, הייתם חוטפים את כיף לב בכל רגע. אני ראיתי את המשחק, היה פה משחק שוטף, כמו במשחקים שיצא לנו לצפות העונה, ואני מאוד מקווה שהקבוצה הנוכחית תקבל השראה מאותו משחק, ונסיים אולי באותה תוצאה.
הלוואי, הלוואי. סנדר, מה אתה זוכר מאותו משחק היסטורי, אפשר לומר?
אז אני התלבטתי ככה בין השלושער של בנטנר, שזה מפתיע לכשעצמו, זה כמו לאלה שלא זוכרים ולא מכירים, זה כמו שאנקציה הייתן להם שלושער.
כן, לגמרי, לגמרי. כן, לא פחות. זה אשמה מצוינת, כן.
כן, אז התלבטתי בין זה לבין בואה דווקא. מי שזוכר, בואה היה שחקן לא כזה מתבלט בקבוצה.
יותר בדרן.
כן, יותר בדרן. גם, גם שחק פנדל, גם קבע שער. אז אני זוכר את המשחק הזה דווקא בתור איזשהו משחק הזה, שאמרתי, וואו, איזה משחק היה לבואה. אז זה מה שאני זוכר.
תראו, אנחנו גם שיחקנו גם מול חבר'ה שבזמנו גם כן היו בפריים, היו להם את הולק ופלקאו לפני החלטורות בצ'לסי וביונייטד, והלטון שבילה שם 11 עונות. לא דבר של מה בכך.
כן, נכון, ואני מסכים איתך לחלוטין שבסך הכל זו הייתה יריבה טובה, ואנחנו הצלחנו באותו משחק פשוט להשמיד אותה ולבטל אותה לחלוטין, ממש מהדקה הראשונה, וזה בהחלט משחק שזכור מאוד לטובה. ואגב, צריך לציין שזו הייתה הפעם היחידה מאז עונת 1978-79, שבארסנל הצליחה להפוך פיגור במשחק הגומלין שלה, אחרי הפסד במשחק הראשון בשלב נוקאוט במסגרת אירופית. כלומר, במשחק הקרוב שלה נגד פורטו, ארסנל אמורה לעמוד במשימה שהיא הצליחה רק פעם אחת ב-45 השנים האחרונות, בהחלט משימה לא קלה. אז בואו באמת נעבור במעבר ישיר לדבר על משחקה הקרוב של הקבוצה שלנו, אחד המשחקים החשובים של העונה הזו, גומלין שלב שמינית גמר ליגת האלופות. ארסנל תארח את פורטו באצטדיון אמירייטס ביום שלישי הקרוב, 12 במרץ, החל מהשעה 10 בערב שעון ישראל. ולפני שאנחנו נצלול ונדבר על המשחק הזה, אנחנו נספר לכל המאזינים שלנו שאנחנו במועדון אוהדי ארסנל בישראל נקיים מפגש צפייה כמתבקש במשחק הזה, מפגש האוהדים התשיעי שלנו לעונה הזאת, וכמובן אתם יותר ממוזמנים להגיע ולהשתתף בו. זה מפגש שיתקיים בפאב ג'קי או בפתח תקווה. כל הפרטים על המפגש כבר מופיעים באיבנט שנעוץ בדף הפייסבוק של מועדון האוהדים, ישראלי גונרס, ובנועל אנחנו מבקשים מכל מי שמתכוון להגיע למפגש הזה, להיכנס לאיבנט ולאשר שם את ההשתתפות שלו. תסמנו בבקשה שם משתתף או going. אז בואו קודם כל נשאל מה שלום פורטו, כי מאז הניצחון על ארסנל, בדומה לתותחנים, הקבוצה של סרג'יו קונסנסאו רשמה כמה ניצחונות מאוד מרשימים בליגה הפורטוגלית, ובראשם התבוסה שהיא הנחילה 5-0 בביתה למובילת הטבלה בנפיקה, וביום שישי האחרון הם שיחקו בחוץ מול קבוצת פורטימוננסה והביסו אותה גם 3-0, מה שאומר שמבחינת כושר הכיבושים ויחס השערים שלה, פורטו לא נפלה מארסנל בשבועיים האחרונים. ועכשיו חברים, מגיע רגע האמת של ארסנל, שחייבת לנצח במשחק גומלין בפרש של שני שערים כדי להפיל, ואני מזכיר שלשערי החוץ אין כל משמעות במפגשים הללו. אז רואי, נתחיל איתך, ואני אשמח לשמוע ממך מה המפתחות שלדעתך אמורים להביא לארסנל את הכרטיס לשלב רבע הגמר של המפעל.
אז אנחנו חוזרים הביתה, אנחנו חוזרים ללונדון ביום שלישי הקרוב. לדעתי אנחנו יכולים לעשות את זה וצריכים לעשות את זה. משחק קודם יכול מאוד להיות שבדרגאו נתנו להם יותר מדי כבוד. מודה שבעודי צופה במשחק הזה הייתי מאוד חולה. דקה 94, המשחק הזה עשה אותי עוד יותר חולה. המפתחות למשחק הזה לפי דעתי זה להמשיך עם האמונה והביטחון שצברנו במשחקים הקודמים. תקשורת טובה, כמו שציינתי מקודם, אני מאוד מקווה שהשחקנים ימשיכו לראות ואחד את השני ולהבין איפה כל אחד צריך לעמוד, ובאמת לפרוץ ולמצוא את ההזדמנויות האלה שיכולות לסיים את המשחק ולהתקדם לשלב הבא.
כן, נקווה בהחלט שהם יצליחו למצוא אותן. וסנדר, בוא נדבר קצת על ההרכב של ארסנל לקראת המשחק הזה. אני מאמין שדוד ראיה, שלא שיחק נגד ברנטפורד, יחזור בין הקורות. יש כמובן את סימן השאלה הענק לגבי הכשירות של גבריאל מרטינלי, שלפי הדיווח במוצאי השבת בחשבון הטוויטר של טום קנטון, נראה מתהלך על קביים במסדרונות של אצטדיון אמירייטס. אז הרבה מאוד מקום לדאגה, ואני שואל איזה הרכב אתה היית רוצה לראות במשחק הקרוב נגד פורטו?
אז זה שאלת מיליון הדולר, כי יש לנו בעיה. אני לא חושב שנגד קבוצה כמו פורטו, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לפתוח עם קיוויור. היה טוב, נכון, במשחקים האחרונים, וביצע את תפקידו כמו שצריך, אבל הוא לא מגן שמאלי קלאסי, ופורטו זה לא שפילד, ואנחנו צריכים שם מישהו ש... זאת אומרת, שולט בעמדה שלו. מנגד, אני קצת חושש מזינצ'נקו, כי זינצ'נקו זה או שאתה נופל, או שאתה מקבל משחק ענק. אז זה סוגיה מאוד מאוד קשה שאתה צריך לפתור עם עצמו. אני עדיין חושב שאם מה שאמרתי הוא צריך לפתוח עם קיוויור באגף הזה, למרות שזינצ'נקו חוזר לעניינים. ואני חושב שאנחנו די צריכים לעלות עם הרכב הכי חזק כמו שעלינו בשבועות האחרונים.
זה אומר שג'ורג'יני הוא הקשר הדפנסיבי שלך? זאת אומרת, אתה זוכר שאתה צריך לכבוש שני שערים, כן?
כן, אז כן, אז בדיוק לשם חתרתי. אני חושב שג'ורג'יני צריך לפתוח באמצע ולא תומאס פרטי. חוזר מפציעה, הוא בטח לא קשיר למשחק כל כך חשוב. אולי בהמשך, אם נוביל איזה 4-0, זה משהו אחר. אבל... ג'ורג'יניו, באגף שמאל טרוסארד, ולא הייתי פותח עם הוורץ בחוד, אלא עם ג'זוס, כי במשחק הזה אתה חייב מישהו שהוא זריז, ושעושה המון המון בלגן וצרות ליריב, גם אם הוא לא כובש. יכול להיות שהוא יפנה את השטח.
למרות כושר ההבקעה של הוורץ בארבעת המשחקים האחרונים.
נכון.
זאת אומרת, הוורץ אתה פותח איתו על הספסל בגדול.
כן.
אוקיי. מעניין, מעניין. רועי, הדעה שלך לגבי הרכב למשחק הזה?
אני מאוד מסכים עם סנדר לגבי קיוויור לצורך העניין. הייתי שם את זינצ'נקו, הייתי מנסה לראות אם הוא יכול להגיע למשחק הזה, ותכלס אני הייתי ממשיך עם קו דומה למשחקים הקודמים. טרוסארד אולי במקום מרטינלי, סאקה, אודגארד, סוס מנצח לא מחליפים.
אוקיי. סנדר, בוא נדבר קצת על המסקנות מהמפגש הראשון בין הקבוצות. בפרק הקודם, ואתה ודאי זוכר, אני דיברתי על שלושת הדרכים באמצעותן פורטו ניטרלה למעשה את הארסנל מהמשחק הרגיל שלה. אז אני רוצה לשאול אותך, בעיקר בהשלכה מאיך שאותו משחק התפתח, מה צריכה ארסנל לעשות כדי להתגבר על אותם מוקשים שפורטו התמין עליה במשחק הקודם?
אני חושב שקודם כל להתנפל עליהם. אם אתם זוכרים את המשחקים נגד... אם זה היה ווסטאם, וכל המשחקים בכלל בשבועות האחרונים, שפשוט היינו מתנפלים על היריב מיד על ההתחלה, ולא נותנים לו אפילו להניע כדור, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לגרום לפורטו להעיף כדורים למעלה, לסמוך על סליבה ועל גבריאל שהצליחו להוריד את הכדור לאחד מהשחקנים, שכדור יהיה קודם כל אצלנו, ולנסות לצאת קדימה, להשתולל, ממש להשתולל. אני לא חושב שארסנל יכולה לתת להם להניע כדור, כי אם היא תיתן להם להניע כדור, פורטו זו קבוצה שיודעת לחבר פסים ולהחזיק בכדור יפה, אבל אני חושב שלנו יש יותר את האיכות, אתה יודע, לבוא ולהשתלט על המשחק ולגרום לו להיות באופי שאנחנו רוצים שהוא יהיה.
כן, וזה זה, זה משחק של שחקנים שאמורים פשוט להתעלות על עצמם, כן? כלומר, אנחנו... צריכים באמת להפגין הרבה בגרות, אני חושב, ואני חושב שרואי, גם אתה תסכים איתי, שזה אולי באמת אחד המבחנים היותר משמעותיים שיש לקבוצה הזאת שמיקל ארטטה בנה. זה אומנם לא, זה אפשר להגדיר את זה כמשחק של להיות או לחדול במפעל הזה, זה ברור, אבל יש לזה גם, אני מניח, השלכות פסיכולוגיות לא קטנות גם באופן כללי על כל מה שקשור לקבוצה הזאת ולאיך שהיא נבנית ואיך שהיא בעצם... גם נבנית ברמת האופי שהיא בעצם מפגינה עם.
חד משמעי, חד משמעי, ואני חזק ואוסיף למה שאתה אומר, אמרת להיות או לחדול, אני עלה לי עכשיו שיר של בון ג'ובי, It's my life, it's now or never, I'm gonna live forever. עכשיו, צריך להביא את זה למשחק הזה, הייתי גם מאוד מקווה, כן, מחזיק אצבעות שארטטה, יחדול מהמנהג המגונה שלו של להכניס מחליפים בדקה 70 בערך, וינסה להרגיש יותר את המשחק הזה. המשחק הזה יש לו הרבה, הרבה, הרבה מה להפסיד אולי, מה לנצח. הייתי אולי מכניס את המחליפים קודם, איזה ריס נלסון ככה, אנקטיה, אולי נותן לאמיל סמיטרו להראות מה עוד יש לו. אנחנו יכולים להתקדם הלאה.
כן, ואפרופו הזכרת את מיקל ארטטה, מיקל ארטטה נשמע מאוד מאוד דרוך למשחק הזה. כבר ברעיון הסיכום שלו במשחק נגד ברנפורד, בסיום אותו משחק, הוא אמר לי כבר התייחס למשחק נגד פורטו, כי רואים שהוא ככה מאוד מאוד אדיקטד למטרה הזאת, והוא אמר, ואני מצטט, אצטדיון אמירייטס יהיה מלא באנרגיה שאתם לא ראיתם בחיים שלכם. תביאו איתכם את הרעש, תביאו איתכם את התשוקה. הוא ממש פנה לאוהדי ארסנל בבקשה, כאילו באמת מישהו הולך להגיע למשחק הזה, שהאצטדיון ייראה כמו איזה הר געש. עד כמה שהוא יודע שאצטדיון שנראה כמו שהוא נראה נגיד במשחק נגיד ניוקאסל, שגם כן היה בשעה מאוחרת, כמה האפקטים האלה של התאורה, של האש, של כל האווירה הזאת של איזה מאבק גלדיאטורי מטורף שמצליחים לייצר שם באמירייטס, אז תוסיפו לזה את העוצמה הזאת של הקהל והרעש ששומעים ברקע, זה יכול לעשות, לתת את האפקט הזה, בדיוק כמו שככה קבוצה יצאה מלואה של תותח, כשהזכרנו במשחק בהיו היה, שבאמת בעשר הדקות הראשונות הגענו לחמישה מצבי הבקעה, אז אני חושב שהוא בעצם מנסה באמצעות האווירה הזאת לייצר בדיוק את אותו אפקט במשחק הקרוב.
כן, ואני חושב שרק בהמשך ישיר למה שמקודם אמרתי לגבי אברץ, אם אתם זוכרים במשחק הראשון בין הקבוצות, אז אברץ דווקא היה מטרד במשחק הזה, הוא עשה... הוא לא הגיע למשחק הזה טוב, ואני חושב שזה בגלל שקבוצה כמו פורטו, הוא לא בנוי לשחק נגדה. לפחות לא בשלב הזה, ואני חושב שזה רק יעשה לנו בלאגן בהתקפה.
כן, ואני מבין את החשש שלך, סנדר, אני מבין אותו לחלוטין, ותראו, אם להגיד לכם את האמת, אני חושש מעוד משהו במשחק הזה, אולי באמת החשש המרכזי שלי במשחק הזה, וזה לא חשש בגלל שאני חושב שארסנל פחות טובה מפורטו, כי עדיין, גם כשהיא בפיגור עכשיו של שער מהמשחק הראשון, היא עדיין פייבוריטית גם בעיניי וגם בעיני כל פרשן על הנייר בכל מה שקשור ליכולת שלה וכל מה שקשור לאיכות השחקנים שלה. אבל הבעיה, לפחות לדעתי, היא בראש ובראשונה מנטלית. דווקא בגלל שארסנל פייבוריטית ומצפים ממנה לעבור את פורטו, כאן אני דווקא חושב שהסוגל להיווצר איזושהי בעיה. אני חושב שזה נובע מחוסר ניסיון וגם נובע מלא מעט לחץ שיש על השחקנים הצעירים שלנו, אם זה מצד התקשורת ואם זה מצד האוהדים והמדיה החברתית. אתם צריכים לזכור שמרבית השחקנים שלנו לא התנסו במעמד הזה, וכשהם מגיעים אל הגב אל הקיר, כשהם יודעים שהם חייבים להבקיע שני שערים במשחק הגומלין, אני מאוד חושש מכך שהרגליים יתחילו לרעוד להם, שהם יתחילו לעשות שטויות, יאבדו את המשמעת הטקטית שלהם, ינסו להציל את העולם בפעולות אישיות, לא יצמדו לעקרונות שמאפיינים את המשחקים המוצלחים, ופשוט יאבדו את הראש. אני גם מסתכל על הרקורד של מיקל ארטטה במשחקי הנוקאוט באירופה, ובזירה המקומית במהלך הקדנציה שלו בארסנל, ואני רואה שם יותר מדי נקודות שחורות. אני רוצה להזכיר לכם שבעונה הקודמת הודחנו כבר בצמת משחקי הנוקאוט הראשון שלנו במפעל, מפעל שבו היינו פייבוריטים לשחייה, ובגביע האנגלי, שגם כן מדובר במפעל נוקאוט, לא הצלחנו לעבור את שני הסיבובים הראשונים. לפני שנתיים הודחנו בבושת פנים מול נוטינגהם פורסט, שנה שעברה הודחנו נגד מנצ'סטר סיטי, והעונה זה התחיל ונגמר בהדחה הביתית נגד ליברפול. אותו סיפור גם בגביע הליגה, שבו אנחנו בכלל לא מצליחים להגיע לשלבים הגבוהים. אז ארסנל פשוט לא מצליחה לעמוד בלחץ, כשהיא יודעת שהיא חייבת לכבוש, אחרת היא מודחת, וזה קורה לה פעם אחר פעם בכל המפעלים, לא משנה מי היריבה. 14 שנים ארסנל לא עברה את שלב שמינית הגמר של ליגת האלופות. בכל שש ההופעות הקודמות שלה במעמד הזה, היא עפה בבושת פנים. השחקנים, גם אם זה לא אותם שחקנים שהיו אז, סוחבים את הקוף הזה על הכתפיים שלהם לקראת המשחק הקרוב, ואני מאוד חושש מתסריט זהה, וזה גם יהיה האימור שלי אגב למשחק הזה. תחושת הבטן שלי לא ממש טובה, היא אומרת שאנחנו אחרי 90 דקות נסיים באיזשהו ניצחון על גבולו של שער 1, 1-0 או 2-1, אבל אנחנו נגרר להערכה, לא נצליח במהלכה, המשחק ילך לפנדלים ושם לצערי נודח. כן, זה תסריט שקצת מדבר שחורות, אבל אני ככה מעביר את רשות הדיבור אליכם, ואולי לשמוע מכם את ההימורים שלכם להתפתחות במשחק הזה ולתוצאה בסופו של דבר, חברים. רועי, אתה בתור האורח, תתחיל ראשון.
אני לא בן אדם מאמר, אבל אם אני אתייחס למה שאתה אומר, הלב אומר 3-0, הראש אומר 2-0, וכרטיס צהוב לפפה.
איזה מהשניים? יש שם שני פפה, רק שתדע. יש בלם ויש גם קשר התקפי.
הקלאסי.
פפה של פורטו.
אוקיי, סנדר, ההימור שלך.
אז קודם כל, לפני שאני אגיד את ההימור, אני אגיד, אמרת 14 שנה, אז לא רק זה, בפעם האחרונה שהגענו לרבע הגמר, זה היה באותה עונה שניצחנו את פורטו,
נכון,
משחק שהזכרנו קודם.
נכון.
אז כן, אז אני חושב שאנחנו כן נעבור. אני מסכים איתך שיהיה קשה, זה לא יהיה משהו מוחץ. יש לי הרגשה שרוב המשחק יהיה ככה, אנחנו נוביל בשער אחד, נוביל איזה 1-0, 2-1, וככה לקראת הסיום ניתן את את השלישי.
את הווינר, את הווינר של קאי הוורץ בתור מחליף.
עם הראש, לא פחות.
עם הראש, כן, עם הפדחת.
אתה יודע מה, הלוואי, 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 ואני אוכל את הכובע, אבל אני לא חושב שזה אפילו יגיע להערכה.
אוקיי. טוב, עם הנימה האופטימית הזו, חברים, אנחנו הגענו לסיומו של הפרק ה-90 של תותחניישן.
כן, אז זה הזמן גם להזכיר למאזינים שלנו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפלטפורמות השונות, לחוץ עקוב או פולו, ובכך תתחשפו לפרקים החדשים של תותחניישן, בין אם זה בספוטיפיי, יוטיוב, אפל מיוזיק, לא משנה איפה. תלחצו על עקוב, כך תחשפו.
כן, ואני גם אתזכר את כל המאזינים שלנו שביום שלישי הקרוב, 12 במרץ, החל מהשעה 9:15 בערב, אנחנו נפגשים כדי לצפות במשחק בין ארסנל לפורטו בפאב ג'קי או בפתח תקווה, למפגש הצפייה התשיעי שלנו לעונה הזו, אז אתם מוזמנים להגיע וכמובן לאשר הגעה מראש באיבנט בדף הפייסבוק שלנו, Israeli Gunners, זה ממש נעות שם בראש העמוד. זהו, זמן לתודות, נתחיל עם האורח שלנו, רועי שרון, תודה רבה לך שהתארחת אצלנו בתותחניישן.
תודה לכם שוב על האירוח, ולמאזינים ומאזינות שלנו, שבוע טוב ועם ישראל חי.
בהחלט, סנדר, תודה רבה גם לך.
תודה רבה, היה תענוג, ויאללה, מי ייתן בפרק הבא, אנחנו כבר נהיה ברבע הגמר.
אמן, 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 אמן. ואנחנו כמובן נודה גם למאזינים היקרים שלנו, מקווים שהנעמנו לכם את השעה האחרונה, נאחל הרבה הצלחה לארסנל במשחק הקרוב נגד פורטו, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של תותחניישן. עד אז, תשמרו על עצמכם, ויאללה ביי.